שלום, היי אבריוואן, וולקאם טו פרשה סטאדי. אנחנו בפרשת פנחס, ואני רוצה שנדבר היום על טכניקה ספרותית חשובה ביותר. למעשה היא כל כך חשובה שבמובן מסוים זה כבר אפילו יותר מאשר טכניקה, זה ממש נוגע בעיצוב הסיפור, the design of the narrative, ואני מתכוון לסדר המתונים. כלומר, מתי הכתוב מגלה לקורא מה קרה. כל סיפור יש לו איזה סדר מסוים. כל סיפור צריך להכריע מתי אני אומר מי הם הדמויות, מתי אני אומר שהוא נפל וכשהוא קם. אז יש כמובן את הסדר הכרונולוגי של העלילה. העלילה יש לה איזה קצב מסוים, מה קרה מתי, ואם הסיפור מותאם כולו לסדר הכרונולוגי, ההיסטורי, של מה שאירע, של סיפור המעסק של עצמו, אז הדבר הזה פחות מושך תשומת לב, הוא לא כל כך ייחודי. אבל מאחר שאנחנו לא רואים את הסיפור בעינינו, אלא רק קוראים אותו מתוך כתב, בתוך טקסט, אז פה אפשר לשחק עם נתונים. אפשר לגלות לקורא בנתון מסוים, בעובדה מסוימת שחשובה לסיפור, אפשר לגלות לו רק בסוף. או אפשר לגלות לו על ההתחלה משהו שיכוון אותו לקראת ההמשך. כלומר, אפשר לשחק עם המיקום של הנתונים, והדבר הזה הוא דבר שהוא דרמטי בניתוח סיפור ובחוויית הקריאה, וממילא גם במשמעות של הסיפור. בתחילת הפרשה שלנו, בתחילת פרשת פנחס, יש את אחת הדוגמאות הבולטות ביותר לטכניקה הזו, ובואו ננסה לראות מה משמעותה. אחרי, כזכור, תחילת פרשת פנחס היא אמצע סיפור. כלומר, אחרי שישראל זנו עם בנות מואב או בנות מדיין, ובא פנחס והרג את האיש והאישה, שם החוטאים, אז כך מסתיימת הפרשה הקודמת. הפרשה שלנו נפתחת בשכר שמקבל פנחס, אז בואו רגע נקרא רק את הקטע החשוב לנו מתוך תחילת הפרשה שלנו, ואז אבל נחזור אחורה גם לסוף הפרשה הקודמת. אז בהתחלה אשר אומר למשה, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והיית לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. ועכשיו פתאום מוסיפה התורה, ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, טוב, כלומר, עם המדיינית, האיש הישראלי שהוכה ביחד עם המדיינית, השם שלו זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי וצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. פתאום משום מה, בסוף הסיפור, אחרי שפנחס כבר הרג את החוטים, ואחרי שהשם כבר מעניק לפנחס שכר וברית כהונת עולם, פתאום כאילו נזכרת התורה להגיד, דרך אגב, השמות של החוטים, האמת היא שהניסוח הוא לא של החוטים, אלא של המוכים, השמות של אלו שפנחס היקה אותם, אז האיש הישראלי הוא זמרי בן סלו, שהוא נשיא בית אב לשמעוני, הוא אחד מראשי בתי האב בשבט שמעון. ושם האישה שהוקתה, המדיינית, היא כוזבי וצור, וגם אבא שלה הוא ראש אומות בית אב ומדיינו. כלומר, משום מה, התורה דחתה את גילוי הזהות של האנשים החוטאים רק לסוף הסיפור. עכשיו, למה זה מאוד מטריד? כי ניכר שבהתחלה, בתיאור הסיפור עצמו, אם חוזרים לתחילת הסיפור, ניכר שהתורה כמעט בדווקא מתעלמת מהם החוטאים האלו. כלומר, הניסוח הוא תמיד מאוד כללי, מאוד אנונימי. אני חוזר רגע לסוף הפרשה הקודמת, פרק כ"ה פסוק ו', כלומר לתחילת הסיפור שלנו, ואז נאמר שמה, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל הדעת בני ישראל. כלומר, הנה איש מבני ישראל. עכשיו, בקלות היה אפשר לכתוב כאן, והנה בא זמרי בן סלו, ראש בית אב לשמעוני, ויקרב אל אחיו את כוסבי וצור המדיינית. כלומר, איכשהו נדמה שהתורה בדווקא מעלימה את הזהות שלהם בסיפור עצמו. והנה איש מבני ישראל. והוא לוקח את המדיינית. עכשיו זה חוזר גם אחר כך, כשפנחס מכה אותם, שוב נאמר כך, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה. שוב ושוב התורה חוזרת על זה שמדובר באיזה איש ישראלי, באיזה אישה מדיינית, ורק בסוף בסוף, אחרי שכבר הכל הסתיים, ואחרי שכבר פנחס קיבל את שכרו, רק אז פתאום התורה אומרת, דרך אגב, בוא נגלה לך מי הם האנשים האלה, ופתאום מתברר שזה לא סתם אנשים, זה נתון דרמטי הדבר הזה. כלומר, לא מדובר באיזה אדם פשוט, מקרי, שאין לו משמעות לקהילה כולה, מדובר באחד מראשי שבט שמעון. והאישה, זה עוד יותר דרמטי, מדובר שהוא לא סתם לקח איזה בחורה צעירה שהוא פתאום מצא שם, אלא מישהי שהיא בת של צור, שהוא ראש אומות בין בתי האב של מדיין. הסיפור פתאום מקבל תפנית גדולה, כשמבינים על מי מדובר. עכשיו, מה ראתה התורה? לדחות את הנתון הזה, את שמות הדמויות, החוטאים או המוקים, רק לסוף הסיפור. עכשיו, זה, במקרה כזה, תמיד מתודית, תיאורטית, אפריורית, אפשר להעלות שתי אפשרויות ישר על הדעת. אפשרות אחת תבוא ותאמר שהנתון הזה נדחה כי הוא צריך להופיע בסוף. כאילו משום מה בסוף חשוב להזכיר את זה בגלל ההקשר של הסוף. מצד שני, יהיה מי שיאמר, לא אכפת לי שזה מופיע בסוף, העיקר שזה לא יופיע בהתחלה. כלומר, השאלה פה, האם העיקר זה לשים את הנתון איפה שהוא נמצא, או להעלים אותו מאיפה שהוא לא נמצא. טוב, אפשר לראות את זה, זה שני צדדים של אותו מטבע, אבל הביאור יכול להתייחס לאחד משני הצדדים השונים. אז למשל הברבנל, שזה באמת הטריד אותו השאלה הזו, הוא ראה שאת עיקר תפקיד דחיית הנתון הזה, דחיית מסירת השמות של החוטאים, של המוקים, הוא ראה את עיקר התפקיד בזה שזה יופיע בסוף. למה? כי הוא אמר, הוא חשב, שזה מה שמבאר את הפסוק הבא. מיד אחרי שהתורה מגלה לקורא מי הם המוקים, נאמר, וידבר אדוני משה לאמור, צרור את המדיינים והקיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוזבי ותנסי מדיין החותם המוקה ביום המגפה על דבר פאור. כלומר, טוען הברבנל, שמאחר שמופיע פתאום ציווי לצרור את המדיינים, להקות אותם, צריך להילחם נגד המדיינים. אז הקורא התמים ישאל את עצמו, מה אפשר לחשוב, מה קרה? היו כמה בנות שזינו עם בני ישראל, בשביל זה צריך לצאת למלחמה נגד המדיינים, נגד כולם, צריך פתאום להקות ולא להשאיר מהם שריד ופליט. אומר הברבנל, חייבים, התורה חייבת לומר לקורא, תדע לך שהאישה עמוקה זה לא סתם איזה נערה פשוטה שבמקרה התגלגלה למחנה ישראל, אלא יש פה איזה תוכנית כללית, יש פה איזה משהו פוליטי, יש פה איזו הכרעה של הלאום המדייני לשלוח את הבנות האלה כדי שיזנו עם בני ישראל ויקחו אותם לזבוח לאלוהיהן וכולי, ולכן צריך להקות את המדיינים. עכשיו, הדבר הזה הוא ודאי נכון, ודאי צודק אברבנל, שהתורה מדגישה שיש ציווי לצרור את המדיינים על דבר כוזבי ותנסי מדיין. כלומר, התורה מדגישה שמדובר פה באיזה משהו הרבה יותר רחב מאשר זנות שהיא תאווה ותו לא, אלא משהו, איזה זנות פוליטית, משהו מדיני רחב. ודאי צודק אברבנל. אבל, מאחר שהסיפור הזה הוא סיפור יחסית קצר, הרי גם עם הזהות של האישה החוטאת והמוקה, כוזבי וצור, גם אם זה היה נזכר בתחילת הסיפור, עדיין הקורא היה מבין ישר שעל זה מדובר. כלומר, לדחות את הנתון הזה בארבעה פסוקים, כדי להצמיד אותו לציווי לצרור את המדיינים, נראה עדיין קצת חסר, קצת מוזר. ולכן אני רוצה להציע שצריך לפתוח את הסיפור הזה, צריך לפתוח את הדיון בדחיית הנתונים פה מהכיוון השני. כלומר, שיש ערך להעלים מהקורא את העובדה שמדובר בנשיא בית אב לשימוני ובת של נשיא מדיין. צריך להעלים את זה מהקורא תוך כדי קריאת הסיפור, אבל בסוף צריך לומר את זה לקורא כדי שאנחנו נבין בסוף למה יש פה מלחמה נגד המדיינים. אבל יש עניין שבהתחלה לא נדע את זה. ולמה זה כל כך חשוב פה? אני רוצה רגע להזכיר לנו שבאמת הזנות המתוארת בסיפור בעל פאור התורה עצמה כבר מתייחסת אל הדבר הזה כאל דבר הרבה יותר דרמטי מאשר רק איזה יצר הרע של כמה בחורי ישראל שנפלו ברשת תאוותם. התורה עצמה מתייחסת אל הדבר הזה כאל חטא דרמטי. אני, כמעט אפשר להשוות את החטא הזה, זה החטא של הדור שהולך להיכנס לארץ, אפשר להשוות אותו במובן מסוים לחטאים של דור היוצאים ממצרים, לחטא העגל וחטא המרגלים. אנחנו לומדים את זה בעיקר מתוך הכעס של השם. כשבתחילת הפרשה שלנו, השם אומר על פנחס שהוא זה שהשיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. כלומר, מה שעמד פה על הפרק, זה שהקדוש ברוך הוא חשב אולי לחלות את ישראל, להיפרע מהם עד כדי כך, לחלות אותם. זה באמת מזכיר את התגובה של השם אחרי חטא העגל, או אחרי חטא המרגלים, אלא ששם עמד משה, ובתפילתו השיב את חמתו של השם. כאן עומד פנחס, ובקנאתו הוא משיב את חמת השם, ולכן השם בסוף לא מחלה את ישראל. אבל הסיפור הוא סיפור מאוד דומה. חטא, שהיחס אליו הוא כל כך דרמטי, הוא כל כך קשה. ומתברר שבאמת, לא היה מדובר רק בכמה בחורים שנפלו בעצת יצר הרע שלהם, זה לא היה כזה דרמטי. הבעיה הדרמטית פה, שבמובן מסוים, מתברר בהמשך הסיפור, שבאמת יש כאן ניסיון מודע של מדיין, אולי גם מואב, אבל לפחות מדיין, להסיט את ישראל ולהפוך אותם להיות חלק מתרבותם האלילית. כלומר, מה שנאמר בהתחלה, בתחילת הסיפור שלנו, שותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן, זה הופך פה את הזנות לזנות פולחנית שקשורה בבגידה בהשם. באמת כמעט כמו חטא העגל. זה מזכיר במובנים רבים את חטא העגל. והדבר הזה מתברר באמת נעשה כהכרעה פוליטית, מדינית, מודעת של המדיינים. איך אנחנו יודעים את זה? כי בסופו של דבר, כשישראל הולכים להילחם נגד מדיין, זה לא בפרשה שלנו, זה כבר רק בפרשת מטות, אבל שם כשיש תיאור של ישראל היוצאים להילחם נגד מדיין, אז שם אני אמר תוך כדי, אני קורא בפרק למד א', פסוק ח', ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. פתאום מתברר שגם בלעם הוא חלק בעצם מאותו עניין, וכשישראל חוזרים אל המחנה ביחד עם נשי מדיין וטפה, משה כועס עליהם, ואז הוא מתנסח כך, ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות, הבאים מצווה המלחמה, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הנהנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת אדוני. ולכן מצווה משה להרוג את כל הילדים וכל אישה יודעת איש. כלומר, יש פה, פתאום מתברר בהמשך, שיש פה איזו הכרעה פוליטית, מדינית, מתוחכמת מאוד של המדיינים. התחכום, אגב, התחכום של זה שהמדיינים פועלים כאן באופן ערמומי, באמת בא לידי ביטוי כבר גם אצלנו בתחילת פרשת פנחס, בפרשה שלנו, שגם הניסוח של השם, כשהוא מדבר על פנחס בן אלעזר, שהוא השיב את חמתו של השם, אז גם הניסוח שם הוא גם כן, האמת היא שלא בדיוק, זה קצת אחרי השכר של פנחס, שהוא אומר לצרור את המדיינים, בציווי לצרור את המדיינים, הניסוח הוא, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם, על דבר פאור, נכליהם זה הרמאות שלהם, הערמומיות שלהם, טוב זה נכליהם, כלומר הם באו אליכם באופן ערמומי, וניסו לפתות אתכם לעבור לצד שלהם, לצד דתי, צד תרבותי, צד לאומי, יש פה בגידה בהשם, נטישה, של דרך השם. לאור הדבר הזה, אני חושב שאפשר להבין למה התורה דוחה את הנתון של מי הם החוטאים עד לסוף הסיפור. אם יאמר מתחילת הסיפור, שמדובר כאן בנשיא מדיין, ששלח את ביתו, והוא יצר קשר עם נשיא בית אב לשמעוני, והם החוטאים פה, מאוד מהר אנחנו נבין ש... ובוודאי אם התורה תשלב כבר בהתחלה שמדובר פה באיזה עצה מתוחכמת של בלעם, כיצד להעביר את העם לצד המואבי או המדיני. אם כך יאמר על ההתחלה, אז אנחנו נחווה את ישראל, את עם ישראל, בתור קורבן. הם הקורבן, הם אלו שנפלו בפח, ובגלל שבאו כאן אנשים מאוד מתוחכמים, מדיינים מתוחכמים, ורימו אותם ופיתו אותם, ואז אנחנו ניתה להסיר מישראל את האחריות, ולראות את המדיינים כאשמים העיקריים בסיפור הזה. אבל התורה מבקשת שנחווה את הסיפור הזה משתי נקודות המבט. מצד אחד, בסוף התברר שאכן המדיינים הם הארמומיים, המנובלים פה, ומדובר פה בצור שהוא נשיא מדיין, ולא סתם איזה סתם בחורה, כלומר בת צור, ולא סתם איזה בחורה תמימה. זה נכון. אבל הסיפור עצמו צריך להיקרא בתחילתו, כשהאחריות כולה מוטלת על כתפי ישראל. כי באמת יש פה בחירה חופשית. ישראל לא יכולים להגיד לעצמם, והקורא אסור שהוא יגיד לעצמו, טוב, מה השם רוצה מישראל? באמת יש פה משהו מאוד מתוחכם, משהו פוליטי, משהו צבאי מתוחכם. לא. התורה רוצה שהאחריות תהיה על כתפי ישראל, כי בסוף הם בעלי בחירה חופשית. ואכן, הניסוח הוא, שימו לב, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ורק אז נאמר, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן. כלומר, עוד לפני שהפועלות פה זה בנות מואב, שהן קוראות לעם לאכול מזבחי אלוהיהן. דבר ראשון, הכותרת היא, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. הפועל מוסף פה על ישראל, כי הביקורת היא על ישראל. מהבחינה הזו, בכלל לא משנה. האם מדובר בנשיא בית אב לשימוני? האם מדובר סתם באיזה אדם פשוט? יש פה חטא שרובץ על ישראל כולם, ולכן התורה מעלימה את הרובד הפוליטי המתוחכם שיש פה מטעמם של מדיין. רק בסוף הסיפור, התורה תחשוף בפני הקורא, דע לך שבעצם יש פה משהו הרבה יותר רחב, לא סתם חטא שישראל נפלו בו, אלא יש פה איזו מזימה מדיינית, ובמובן הזה באמת האשמה מוטלת בעיקר על כתפי מדיין. אבל זה לא משיל את האחריות מכתפי ישראל. וכך דווקא בכתיבה הזו שדוחה את הנתון הזה לסוף, התורה מצליחה לאחוז את החבל בשני קצותיו. מצד אחד, האחריות על החטא היא על ישראל, שבחרו לחטוא, ואינם יכולים להגיד, פיתו אותנו, יש פה מזימה נורא מתוחכמת, לא יכולנו לעמוד בפני זה, אין דבר כזה. ישראל צריכים להידבק בהשם אלוהיהם, גם נגד כל מיני דברים שנונים ומתוחכמים שעושים להם המדיינים. מצד שני, הצד השני של החבל הוא שבסוף הקורא באמת צריך לדעת שיש פה מאבק לאומי רחב ובעל משמעות שחורגת מאיזה חטא מיני ספציפי. שבת שלום לכולם ובשורות טובות.